11. קוף י"ב. אוקיי? אז כיוון שהוא השתמש שוב ברעיון הזה, שבעצם כיוון שהייעוד של והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוהים, הוא מדבר על דבקות של ישראל בקדוש ברוך הוא, ובעצם הופעת שכינה, שתזכרו בשיטה שלו שזה הופעת העניין האלוקי בעולם הזה, אז קל וחומר שזה מבטיח אותה שיטה, אותה נוסחה, אותו מפרט מעשים, הוא ודאי, אם הוא חיבר בינינו ובין האלוה, אז החיבור הזה לא מתפרק כשעוברים לעולם הבא, ולכן גם יש בזה עניין של הישארות הנפש. זה התזה שלו, כלומר, אם זה חיבר בינינו בעולם הזה, קל וחומר שזה מחבר אותנו מעבר לעולם הזה, בסדר? העולם הזה הוא חומרי, ואף על פי בכן יש בו התחברות, קל וחומר שבעולם הנשמות יש התחברות. זה קל וחומר. אז הוא אומר לו, יפה מאוד, אתה דן מה שקורה בעולם הזה למה שיקרה בעולם הבא. אבל אם זה כל זמן שמה, שאתה נמצא באמת במצב של השראת שכינה. יפה מאוד, אבל מה קורה כשאתם באאוט? באאוט הכוונה מחוץ לארץ ישראל, באאוט מארץ ישראל, באאוט מהשראת שכינה. עליך להמשיך משל זה גם לצד ההפך, דון במצב של אלה בעולם הבא, לפי מדרגתם הנחותה בעולם הזה, כל זמן שהם נעלם, אתה צודק, אבל הרי אתם עכשיו כבר די הרבה שנים, כמו שאמרתי, באאוט, אאוט אוף ארץ ישראל, איך אומרים חוץ לארץ, אאוטלנד? אמר חבר רוני, כי אתה מגנה אותנו על דלותנו רם מצבנו, זה הבחנה דקה. אז פה הוא עכשיו עושה הפוך על הפוך, לא יודע כמה האקרובטיקה הזאת מועילה, אבל זה מה שהוא עושה. אין טובי אנשי הדתות מותרים בכמו אלה? כלומר, מה אתה אומר? שאנחנו סובלים, אנחנו בזויים, אנחנו לא כל כך מצליחנים מבחינת הפרספקטיבה של העולם הזה, זה באמת כל כך כל כך מראה על פחיתות, זה שאנחנו לא הכי הכי מוצלחים מבחינה חומרית? הרי שמעתי שאצל הגויים דווקא, הדתות הגויות לפחות, הם די נחשבים החלקאים עלי אדמות, יש מסדרים שלמים של הקבצנים, של איך קוראים למסדרים האלה, אתם מכירים את המסדרים שהיו הולכים יחפים, שהיה ויכוח גדול דרך אגב במנזרים, בימי הביניים, היה ויכוח גדול מאוד, בתחילת ימי הביניים, האם ראוי שאתה תהיה, היה הבדל בין הפרנציסקנים לבנדיקטיקנים, הפרנציסקנים, אני חושב. הפרנציסקנים היו אלה שחשבו כמו מה שאחר כך בחסידות היה ריג'ין. ריג'ין היה מלכות. אתם שמעתם את הסיפור על מלכות ריג'ין? ריג'ין, מלכות, מושקו מריג'ין. אתם יודעים מי זה מושקו? מושקו שלנו, כן. הוא מושפע מחסידות ריג'ין. לכן הוא חשב שהישיבה צריכה להיבנות במלכס. עם אקווריום ועם זה ועם מה שיש אצל בני אומות. באוניברסיטה הכי משובחת פה צריך להיות עוד יותר. לא שמעתם את
האדמור העשיר.
זה האדמור העשיר, זה ברוז'ין היה אדמור עשיר. אחר כך היו רוצים להגיד שהוא היה מאוד צנוע מתחת לזה, אז הראו שמלמעלה יש לו נעלי זהב, אבל מבטה הוא הולך יחף. כדי כאילו לצרף את שני המתחים האלה. אבל גם להבדיל, במנזרים, ובמסדרים הנזיריים של ימי הביניים, היה מחלוקת גדולה אם צריך שלמנזר יהיה רכוש, או שבעצם הם צריכים להיות כמו החבורה שהלכה בעקבות אותו יהודי שעשו אותו אלה לאלוהים עליהם, והם היו ענבים ירשו ארץ, כן? והיה ויכוח עצום, וזה מה שהוא רומז לו פה. אין טובי אנשי הדתות מתפארים בכמו אלה, כך אין הנוצרים מתגאים כי אם במי שאמר, ופה הם רומזים למה שישו אמר בדרשה על ההר, האיש אשר חיכך בלכי ימינך הושט לו לכי שמאלך, ואשר אחז בטליתך תן לו גם חלוקך. כלומר, הם בזים לכל הקניינים החומריים, והם רואים בזה מעלה גדולה. אז מה אתה אומר עלינו? אין לדון עליכם בעולם הבא, אלא לפי מעשיכם בעולם הזה, בעולם הזה אתם בזויים. חומרית אנחנו בזויים, אבל בעולם הבא זה לא רלוונטי.
אבל זה לא חומרית, אנחנו
רוצים את ישראל. על זה הוא לא מדבר. הוא אומר, מגנה אותנו על דלותינו, על רוע מצבינו. תסתכל מה שכתוב. הוא לא מדבר עכשיו על ארץ ישראל. ומאות בשנים באו עליו, על בני הדתו, וכן על כל ההולכים אחריו בוז ויסורים והרג, עד שעלו לגדולה נפלאה. ובאלה במעלות של ההסתפקות במועט וכדומה וביטול הקניינים הרוחניים, מתפארים כעת כל בני דתם. זה בנצרות. מה צריך לעשות עם האסלאם? הדבר הזה קרה גם בסד דת האסלאם, חברה אשר נטלו וגברו. לכן רק בהם התפארו בני דתם, השתבחו. לא באותם מלכים שהרידה על שמה ופרצה מחותם ופלו מרכבותיהם. אז מלא, גם בנצרות, גם באסלאם יש שבח לצניעות, לאי הצלחה בעולם הזה. פרדוקסלית, אי הצלחה בעולם הזה היא סימן ברכה יותר מאשר הצלחה בעולם הזה. אז אף אנו, יחסנו אלוהים מצבנו היום קרוב יותר מאשר אילו הייתה לנו גדולה בעולם הזה, כי הגדולה הרבה פעמים מרחיקה את האדם מקרבת השם, ולכן הוא בעצם אומר לו, המצב שלנו בעולם הזה לא משקף נחיתות, אלא הוא משקף אולי קרבה. ואז הוא שם לו את הברז המפורסם והידוע, אתה צודק, אתם ממש ממש במדרגה רוחנית גבוהה. כך היה אומנם הדבר, אילו הייתה ענוותכם דבר אשר בחרתם בו. אבל היא אינה, כי אם דבר שבהכרח, כאשר תשיג אתכם, תרגו אף אתם בשונאיכם, אתם לא יכולים להתפאר בזה שאתם מעדיפים ומזלזלים, או לא מתחשבים, או לא מעריכים את ההישגים הגשמיים, כי זה לא נעשה מתוך בחירה.
גם משל זה לא בחירה.
מה?
גם
מה
לא
היה
בחירה?
גם מה לא
היה
בחירה?
השאר זה לא
היה
בחירה.
מה זה השאר?
ישוב...
לא, הם כן, ודאי כן. הנזרים בימי הביניים, הם בחרו את הדרך הזו, ודאי.
לא, אבל זה שהם מתפרים בישו 12 שליחים, זה לא שהם בחרו להיות עניים ונזרים.
לא, אבל הם היו מוכנים לחיות חיי עניות ונזרים, בחרו, במקום לקבל את החסות של הקהילה הגדולה והמשמעותית, שרצתה לבלוע אותה. אם הם היו אוכלים.
מבחינת גם אנחנו ברצון. יהודים יכולים להמיד את זה, גם יהודים יכולים להמיד את זה, הם לא עושים את זה. מבחינה הזאת גם אנחנו ברצון, יהודים יכולים להמיד את זה, הם לא עושים את זה.
אז זה מה שהוא יגיד. תראה. אבל לפני כן הוא יגיד עוד משהו. מצאת מקום כאבים אלה, אני, סליחה שאני לוקח לי זמן, אני... די עייף לצערי הרב, זה לא... זה תמיד ביום ראשון יוצא, זה מעניין. ותמיד אנחנו גם לומדים ביום ראשון. אבל מצאת מקום כאבים מלך הכוזרים. זה גם מוקלט, שואל, מלך הכוזרים. כי אומנם אילו קיבלו רוב בני עמנו אתם נהיינו מתוך כניעה לאלוה על תורתו כמו שאמרת, אז העסק היה, אם זה היה בחירה, זה היה עובד יותר טוב. לא היה עניין כי עוזבנו זמן רב כל כך. אולם רק מעטים בתוכנו הם בדעה, זו שהם בוחרים. ואם יש זה, אם זה יש שכר גם לרוב, כי אף הם נוסעים בעול הגלות לא רק בהכרח כי אם גם ברצון. כי אילו רצו היה כל אחד מהם חבר ועמית לאשר יגוס בו והוציאו מילה קלה מפיו. איך הוא פה בעוקץ אותם? מה צריך כדי להתנצר? מילה קלה. בפיו. או דבר כזה לא נשאר ללא שכר אצל השופט הצדיק. אז הוא יודע שאנשים פה בעצם נאמנים לעמו, והוא לא... לא, זה לא נשאר ללא תגובה הולמת מאת השופט הצדיק. אילו סבלנו גלות זו ודלות זו לשם שמיים, זה היה רק לשם שמיים, כראוי, עוד תוספת, כי אז היינו פאר גם לדור של ימות המשיח, שלהם אנו מצפים והיינו מקרבים זמן גאולה מקווה. זאת אומרת, ברור לא שאם היו מקבלים בצורה יותר רצונית, אז זה היה מחסל את המפגע הזה שקוראים לו גלות ישראל מארצו. 1,000 שנה לפני, 900 שנה לפני. זה התפיסה שלו. זה בעצם מסכם את הנושא. אבל פה הוא כבר מצרף שני דברים. כי בסוף מאמר ראשון, לפי התוכנית הספרותית של הסיפור הכללי, מלך כוזר צריך מה לעשות? להתגייר. אז אנחנו עכשיו מתכנסים לערבב את התחומים האלה קצת, ולדבר על הגיור שלו. על כן, אין אנחנו רואים כל מי שקיבל עליו את דתנו בדיבור פה בלבד כשווה לנו. כל הבא להתגייר מודיעים לנו את מצוות אשר יהיה עליו לקיים ומעשים שיש בהם תורך משום תורך לנפש, כגון דיני טהרה ותלמוד תורה ומילה ומצוות רבות אחרות. ורוב המנהגים אשר לנו, ואנו אומרים לו כי אחד המילה ומטעמיה הוא לזכור תמיד כי היא, המילה, היא אות אלוקי השיבנו אלוקה, לשימו בכלי הטבה גורר דם כדי שיוכל האדם להתגבר עליה, ולא ישתמש בה כי אם קראוי לטבעו בשימו את הזרע בתנאים הנאותים ובזמן הנאות, אולי הזרע מצא אשר ימצא, ראוי לקבל את דיין אלוקי, ואם מגיע ומתחזק מקבל אליו ולהרק דרך זו, כבר זכה לו וזרעו מדר הבא מרובה של גבעת האלוה. אך גם אחרי אשר קיבל עליו כל אלה, למרות שהוא באמת מעריכים את המאמצים שלו, לא ישווה הגר לבני ישראל בלידה, במיוחד בתחום הזה של הנבואה. כי בן ישראל רק הוא ראוי לנבואה, ואילו הגרים תכלית לשירותם בקבלתם, בקבלה בני ישראל לתורתם היא להיות חסידים ולחכמים, אך לא עלי נביאים. מה?
זה לא חוזר אחורה? הוא דיבר כאילו בהתחלה את הקטע של קודו, הוא אמר לו שרק אתם אז יכולים להיות ככה, אבל פתאום הוא עבר לדבר על נושאים הקשורים. כאילו עכשיו הוא חוזר על זה בחזרה, שנכון, באמת רק אנחנו יכולים להיות.
הוא לא אמר שכולם יכולים. בקטע הזה הוא לא ויתר בעניין הזה. הוא לא אמר שכולם יכולים.
להפך, שלא יכולים.
פה הוא חוזר ואומר שלא יכולים.
לא, כאילו עכשיו... כאילו אחרי כל האחרי שהוא עוזר את כל השאלת הזה, בסוף חוזר ואומר, הנה, ולכן גם גרים לא יכולים באמת להיות, כאילו, סכם את הנקודה שממנו זה התחיל.
הוא לא ממש פה התחיל בזה, אבל באופן כללי הוא אומר את זה, והוא לא רוצה, כי אל תתיימר אתכם, הוא גם רוצה לדבר על הגירות של מלך כוזר, אז הוא רוצה להגיד לו את הדברים בצורה ברורה. ופה יש איזה אוביטר, איזשהו נספח כזה. אשר יודע דתות ככל שתבעלת מהם, רבותינו שקדמו דתות אלו בזה, הם שתראו את גנת וגנום, משמו את דעותיהם באורך ובאורך, עשו לימוד בזה או לימים בזה, ויתר פירוט, ושסיפרו זאת אנשי הדתות אשר באו אחריהם. אולם אני לא דיברתי עמך הדתה כי על מה שבא מפורש ספר הנבואה, כלומר מה ביהודים המפורשים בנבואה, ואילו, ואלה של גן עדן גיהנום לא ירבו להזכירו בפירוש את יהודי העולם הבא, כפי שבא, כלומר בתנ"ך זה לא מופיע כל כך הרבה, כפי שבא דבר זה ושפע דברי רבותינו. האמת היא כי גם דברי הנבואה נאמר כי בשוב אפר, זאת אומרת מה זה שוב אפר, אלא אפר, שוב האפר אל האפר, זאת אומרת גוף אדם אל האפר, תשוב אך אלוקים אשר נתנה, וכן מסגרת נביאים, דבר תחיית המתים לעתיד לבוא, נאמר כי ישלח לנו, ישלח לנו האלוה אז נביא, ואליהו שמו, והוא אליהו אשר כבר לפני זמן רב נשלח אלינו, האלוה אליהו שמה עמה, ורותינו אמרו עליו, כי לא טעם טעם איתה. אז... גם פה מוזכר איזשהו אופציה של תחיית המתים, מה שהוא התלבט. ועוד ראיה לנושא הזה, שיש חיים אחרי המוות ושבתנאים מסוימים אפשריים. וכן הובאה בתורה, תפילת איש נוחים את נביא רצון אלוהים אשר ביקש כתבות נפשו מות ישרים צריך אחריתי, אחריתו כאחרית מי ישראל. זה פרשת שבוע, זה הכוונה כאן כמובן לבלעם. תמות נפשי מות ישרים תהיה אחריתי כמוהו. ועוד ראיה לעניין של הישארות הנפש. אחד האחים הוא שאול שאל בנביא שכבר לא היה בחיים בשמואל, וזה ניבא לו על כושר יבואו כאשר היה מתנבא לו בחייו. והיא עונה המעשה הזה של המלך, רצינו לומר, הדשאל האמיתים עשו פי תורתנו, ולבני ינו ממנו, כי בימי הנביאים היה העם מאמין בשארת הנפש, אחר כלות הגוף, שעל כן היו דורשים אל האמיתים. זאת אומרת, יש פה משהו שבעצם מובלע בסיפור הזה של שאול ובעלת האור, בעין דור, מובלע בזה שהוא אמונה עממית שהייתה נפוצה באותה תקופה. מעניין שהוא פה בעוד, אומר, זה אולי לא הוכחה, אבל זה משקף מציאות ספיריטואלית מסוימת. אוקיי. ופתיחת תפילתנו השגורה בפי כולנו לא רק בפי החכמים, כי גם אנשים יודעות אותה על פה, מעניין, היא אלוקאי... מה?
באמת
יבואן
זה אנשים הקטנים.
לא הבנתי.
באמת יבואן זה אנשים הקטנים.
טוב. גם הקטנים. אלוקיי נשמה שנפחת בי תאורה היא אתה ואתה ואתה משרתה ואתה משמרה ואתה עתיד לתלם מן יחזר בי לעתיד לבוא. כל הזמן שנשמה בקרבי מודה לי פניך. הוא משבחך, יש פה קצת נוסח שונים של אנדון, אני מבוך אתה מחזיר שמות לדברים מתים. גן עדן עצמו, עד כאן. אז זה האמונה בשירות הנפש. וגן עדן עצמו שבני אדם מרבים כל כך להזכירו, לא נמצא למקור גם בתורה, והוא המדרגה, כלומר המקום, אשר הוכנה מראש לאדם הראשון. לכתו היה נשאר בה לעולם. חיל גיהנום מקום מפורסם כבת ירושלים, גאי שאין האש קבע בו, ובו היו שרפים עצמות מאוד גדולות שער תמות, אף השם גיהנום הוא שם המורכב משתי מילים, גי הינום, גי בן הינום, וכו'. אז בקיצור, מה הוא אומר לו? השורש אצלנו. אם כן, אין חידוש אחר תואתכם בסיפור על גן עדן וגיהנום, ועל סדרים כי מפרטים, פרטים אלה מרובע חזרה והרחבה, אבל בעצם העקרונות כבר קיימים אצלנו. אז הוא אומר, אכן, אף בזה אין חידוש, כי רבותינו גם כן הרבו מפרטים, עד שגם פרטים... לא תשמע דבר שלא תמצאים אצל רבותינו ותבקשנו, אז בקיצור, הם לא מחדשים מעבר לנו, עדיף שתהיה אצל המקור מאשר שתהיה אצל ה... טוב. בקיצור, סיימנו עם המאמר הראשון, ובעצם מה שקורה זה שהוא מתגייר, זה פה בתחילת מאמר שני, ואז אני רוצה שתראה מה שנספיק לנו, זה 3-4 שבועות, אני לא יודע, אתם נכנסים לשיעורים בימי העיון בתנ"ך? אז יש לנו שבועיים בעצם. מה? אז יש לנו בעצם שתי שבועיים, עוד שבוע הבא ועוד... או 3 שבועות. מה?
אנחנו רק 4 שיעורים.
טוב, אז נראה אם אתם תגידו אם אתם נמצאים עוד. בסדר. לא יודע.
השיעור האחרון
הוא... אז הוא יסיים בשש ו... כן, הוא יגלוש מעבר ל...
מה
הסיכוי
אבל שבדיוק?
מה?
מה
הסיכוי
אבל שכולם בדיוק הלכו לשיעור?
לא משנה, גם האמת היא שמשבוע הבא אפשר גם לשנות את השעה של השיעור מבחינתי. כי אין מכון, ברוך השם. אז זה לא צריך להיות... בסדר אפשר ב-4.
אה, זה מוקלט. איזה כיף
מכון. מה? מה אתה חושב, שרק התלמידים מותר להם להגיד דברים כאלה? רק התינוק בורח מבית הספר. הם עשו כתינוק בורח מבית הספר, אבל כשמורים בורחים מבית הספר זה סגנון אחר. איי, טוב. למה אני אומר? כי אני רוצה שכן נלמד קצת מאמר שלישי וטיפה, מאמר שני, קצת מאמר רביעי. אני רוצה רק להגיד איך מתחיל העניינים, כי אני רוצה להכניס לכם קצת, לתן איזשהו מבוא כללי לדברים, שהדברים יתבררו. תראו, מה שהולך כאן בתחילת מאמר שני, הוא זה שחוזר אחר כך במאמר רביעי. וזה כן דברים מאוד מאוד עקרוניים, כי עד עכשיו הוא תיאר את הרעיונות ואת ההשתלשלות שלהם, ועכשיו הוא הולך לשים על השולחן... את הסיפור. אז תראו, פה הוא מספר שהם התגיירו, בסדר? אחר הסירות האלה באו כל הדברים, סופר להם בספר דברים וכוזרים, היה לרגילה צורד וחלו אבזית, טטטטטטטם. והמלך, אני מדלג, תקראו את זה לבד. בבואו ללמוד את התורה הסורי הנביאים, עשה לו את החבר הוא לרב, היה שואל מיון שאלות על הלשון העברית. על הלשון העברית, מאוד מעניין, הנושא הזה מאוד מעסיק פה, ויש פה הרבה עיסוק בזה. וראשית שאלותיו הייתה בדבר השמות והתארים המיוחסים בתורה, לאלוה, שלפי הנראה יש באחדים מהם מן ההגשמה לאלוה, אם כי השכל דוחה את ההגשמה והתורה לא הרחיק אותה מפורש. פה יש דבר מעניין, אתם יודעים וזה מאוד מאוד מעניין, כי בסופו של דבר הספר כתוב ערבית, והנושא הזה של ההגשמה אצל המוסלמים הוא נושא מאוד מאוד מרכזי. זה דבר מרתק מבחינה הזאת שעד היום המוסלמים הרי צוחקים על הצוחקים. הם את הנצרות הם משפדים בנושא הזה של הגשמה. וסיפרתי לכם כבר שכשגם מפגשים, גם אם אנחנו מדברים על זה שאדם נברא בצלם אלוקים או דברים מהסוג הזה, אז הם אומרים על מה אתה מדבר. מבחינתם הם מסתייגים מכל הגשמה, וזה מאוד השפיע על הארצות דוברות ערבית. הדברים האלה. אז תשימו לב, מה שהוא עוסק פה, מה שמעסיק בו זה האם יש הגשמה, האם אנחנו מגשימים או לא מגשימים. זה ברור. ואז הוא מסביר, ואז בעצם אנחנו רואים איך שהוא מתמודד פילוסופית עם התיאורים המגשימים. הרי ברור שבתיאורים הפשוטים המקראיים יש איזה שימוש חופשי בשפה, שהוא מוכן לדבר בשפה מגשימה, אף על פי שמצד אחר הוא שולל הגשמה. כי לא ראיתם אישה כמונת... כן, כל הדברים האלה. אז עכשיו, מה זה הנושא של השמות? ובעצם פה יש, פה הוא מתחיל לדבר על השמות האלוקיים, והוא ממשיך לדבר על זה בתחילת מאמר רביעי. ובעצם פה הוא מחלק את השמות לכמה, הוא מסווג אותם, והנושא הזה של השמות האלוקיים ומשמעותם הוא נושא שמאוד מעסיק את חכמי ימי הביניים. זה מאוד מעסיק אותם. אז בואו נראה קצת מזה. אז כל שמות האלוה, חוץ מן השם המפורש, הם סיפורים ותיארים נוספים על עצמותו. כלומר, יש פה בעיה פילוסופית. האם ניתן להגדיר את האל? והאם האל, שהוא בהגדרה לא מוגדר, הוא בהגדרה בשפה המודרנית, אנחנו קוראים לו אין סוף, הוא מעבר לכל הגבלה, הוא מעבר לכל הגדרה, אין לו גבול שאנחנו יכולים להגביל אותו. ברור שאנחנו לא יכולים להגביל אותו, זה אחת הבדיחות הידועות, אבל התמונה האנושית קולטת איזושהי פרספקטיבה מסוימת, וההנחה, זה מספיק לנו כדי להבין שאנחנו, המושג האל, הוא המושג שבאמת מקיף כל וכולל כל, ובעצם אין לו שום הגבלה. אז אז אי אפשר להגיד עליו משהו, כי כל להגיד משהו זה כאילו לקבע אותו כמשהו הזה ולא לא משהו אחר כאילו, או ככה וכולי. אז ממילא אנחנו אומרים שכל השמות הם לא מהותיים, הם לא חלק מהמהות האלוקית, אלא הם נגזרת מסוימת, הם הופעה מסוימת. הם סיפורים ותארים נוספים על עצמותו, זה לא משהו. שכולם שאולים, כל השמות הם בעצם תארי הפעולות. כל השמות הם מתארים פעולות שהן פעולותיו של האל. ולכן אנחנו משתמשים בכל מיני כינויים, אבל בעצם הדבר הזה, הרחמנות של האל, ואנחנו אומרים לו רחמן, כי זה משתקף במעשה רחמנות מסוים שהוא עשה. אוקיי? או התקיפות שלו זה משתקף באיזשהו מעשה תקיף שהוא עשה. זה ברור, כל דבר ודבר הוא בעצם תואר שלו שנגזר מפעולה ספציפית שהוא עושה. למשל, רופא חולים, זה בגלל עיסוקו הרפואי הרחב ההיקף. זה ברור מה שאני אומר. לא, אתם...
אז מה הבדל בין לתאר את הקדוש ברוך הוא לבין לתאר אדם?
שאלה טובה.
גם אדם רחמן, אני אומר שהוא...
אוקיי, אז זה בדיוק אומר, שאצל אדם רחמן, אדם יכול לחשוב שבאמת אתה אומר משהו לאדם. אצל הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול להגיד עליו שום דבר, אתה רק יכול להגיד על פעולותיו. יבוא קאנט ויגיד שגם אצל אדם רק על פעולותיו. אבל קאנט ייקח לו עוד כמה שנים עד שהוא יתעורר. אז בואו נעזוב אותו. סליחה, אני מתאפץ. גם זה מוקלט. שלא שיבינו למה אני שותק לרגע. טוב. אוקיי.
נפתח
הלן? לא. נביא גפרורים. לא, יהיה בסדר. כל זמן שאני מודע לזה, זה עוד בסדר. יותר מסוכן כשאני מתחיל לשעת. טוב, נעזוב. כך הוא נקרא רחום כאשר היטיב לאדם אשר קודם לכן אנשים רחמים עליו בצר לו. מייחסים עליו אלו רחמים וחמלה, אם כי לפי מהותם בנו, אין אלה כי עם חולשות הנפש להיפעלו טבענו. דבר אשר לא ייתכן בו, יתברך כי הוא שופט צדיק, הגוזר על האיש אחד עוני ועל חבר עושר בלא שתנה עצמותו, לא מתוך שתראו בו רחמים אלא אחד ולא מתוך שכעס על חברו. פה יש עוד בעיה שהיא בעיה כללית בפילוסופיה של ימי הביניים, וזה היא בעיית ההיפעלות האלוקית. האם האל מתפעל מהמציאות? מתפעל מהמציאות זה לא שוואו, לא וואו, זה לא התפעלות. להתפעל פורשו של דבר שהמציאות פועלת על האל. והטיעון המרכזי, אני חושב לא חשוב, אנחנו לא חשוב הנוסח שאומר את זה רבי יהודה לוי, אבל כולם עסוקים בשאלה הזאת, האם מה שכתוב בתורה, והתעצב אל ליבו, והנחם ה... כן, האם יש פה משהו שהאל מגיב למציאות? האל הוא לא מגיב, הוא אל, והאל הוא פשוט לא מגיב, הוא, מה פרוש לא מגיב? הוא תמיד היוזם, הוא תמיד זה ש... הוא אף פעם לא מחכה שירימו אליו טלפון, הוא תמיד זה שמרים את הטלפון, בסדר? במובן מסוים, זה ברור? הוא לא משני למשהו, הוא לא... לא אנחנו יכולים ליזום משהו, כי כל דבר חייב להיות מלכתחילה ביוזמה שלו. אתם מבינים מבחינה תיאולוגית, כן? זה משהו שהוא, ומלא כל ביטוי שמבטא התפעלות שלו, כלומר איזשהו תגובה שלו למציאות, כאילו המציאות משנה אותו, כאילו המציאות משפיעה עליו, זה נתפס כבעייתי ביותר. אוקיי? אני רק מסביר עכשיו את ההתחבטות. עכשיו, הפתרון לזה, מבחינה פילוסופית הוא להגיד שתמיד יש לו את הבחירה. וכיוון שהוא בוחר להתפעל, אז הוא כבר לא מתפעל. אתם איתי? הוא לא חייב שום דבר. כי בדרך כלל אצל אדם ש, 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 שמרגיזים אותו והוא מתרגז, אז אין לו שליטה על ההתרגזות הזו. ואז יוצא שהוא מתרגז. הוא מתרגז כי הרגיזו אותו, כן? פעלו עליו איזושהי פעולה. וזה כבר הופך להיות מה ש... בהגדרה אסור שיהיה, לא יכול שיהיה, בעייתי שיהיה בזיקה למושג האלוקי. בסדר? זה ברור. ולכן הפתרון שבעצם כולם מציעים, כל אחד בשפה אחרת, אני אגיד לכם את השפה שלנו, שהפתרון שמוצע הוא פתרון להגיד שלעולם לקדוש ברוך הוא יש בחירה. והוא בוחר אם להתפעל או לא. או אם לפעול פעולה שנראית בעינינו כהתפעלות.
זאת אומרת, אני עושה חטא, אז הוא בוחר מלא נשאתי או לא.
כן. הוא כל הזמן בוחר.
הוא מבטיח שהוא
נשאתי. בסדר, אז הוא בוחר אם לעמוד בהבטחה הזאת, או להחליט שיש לו זה יוצא מן הכלל. יש לו דיפולט שהוא...
מה שוות הבטחות כאלה?
הבטחות כאלה שם מבטיחות לך מגמה. אבל הוא בן חורין. והוא תמיד יכול להיות מעבר לכל הבטחה. אז הוא מחליט. זה הפתרון הפילוסופי לשאלה הזו. אני רק אומר שבמיוחד באפקטים, ברגשות, זה נתפס כבעייתי מבחינת הפילוסופים. אז זה מה שכתוב פה. אז לא מתוך שנטרו רחמים על האחר, לא מתוך כעס על חברו וכו'. מעין זה אנו מוצאים אפילו בשופטי בני אדם, אשר בבוא דברי רבות לפניהם ישפטו על פי החוק, ולפי זה יצאו בעלי הדין לפניהם. עכשיו, למה הם עשו מה שהם עשו? לא בגלל שהם התפעלו מזה, כי כך החוק, זה מה שראוי לעשות במקרה הזה. אבל הללו שמחים כשזוכים בדין, העצורים כשיוצאים חייבים בדין. ככה היא לא מכונה אצלנו, עכשיו, לפי בחינת פעולותיו, פעמים בשם אל חנון ורחום, פעמים בשם אל קרון לוקם, כי אם כי הוא יתברך אינו משתנה מתואר לתואר, והוא פועל לפי עקרונות קבועים ידועים מראש, או לא ידועים מראש, הנכון, ידועים קבועים מראש, ולמעשה הוא לא משתנה בכלל, אלא שפעם ראית מקרה X, ופעם ראית מקרה Y, ולכן אתה חושב שהוא X, לפעמים X, לפעמים Y. אז אשר לכלל כל התארים נכנסים לאלוה חוץ ונכנסים לשם המפורש, מה זה השם המפורש עוד תכף נראה, שלושה הם סוגיהם, תארי הפעולות, תארי היחס או תארים שוללים. תארי הפעולות, אז מה זה תארי הפעולות? הם שואלים מן הפעולות הבאות מדי לא על ידי סיבות אמצעיות טבעיות, כתארים, מוריש ומעשיר, משפיל אף מרומם, חנון רחום, ורחום, קלון, נוקם, גיבור ושדיים וכדומה לאל. אשר לתארים היחסיים, כלומר שמייחסים אליו, כמו ברוך ומבורך, מעולל, קדוש ורם ונישא, זאת אומרת שמרומים ונשאים אותו, זה לא תארים שקשורים לאיזושהי פעילות, אינם אלה דברי הערצה, אין בהם שום דבר ממשי, בהם ירומו בני אדם את האלוה, ואם יהיו תארים אלה מרובים, אין הם חייבים ריבוע אלוה ואינם פוגמים באחדותו, כי אפשר להרבות, אבל זה לא אומר שיש בו ריבוי. אשר לתארים השוללים, מה זה התארים השוללים? פה הוא אומר כל מיני תארים שהם לא שוללים, ובכל זאת הם כן שוללים. כמו חי ואחד וראשון ואחרון. אז בעצם הוא אומר, אני קורא להם תארים שוללים, כי המגמה שלהם היא בעיקר להגיד את ההפך מה שנאמר בהם. זאת אומרת, לא תואר בהם האלוה, כי למען ישולל ממנו הופכם. אתה אומר לאל שהוא חי, כי מה שבטוח הוא לא מת. אתה אומר עליו שאחד, כי מה שבטוח שהוא לא ריבוי. אתה אומר עליו שהוא ראשון, כי מה שבטוח שהוא לא משהו. זה ברור? זאת אומרת, התארים השוללים, הכוונה שעיקר המשמעות של התארים האלה זה משלילת ההפך מה שכתוב בהם. כן. לא כדי ליחסם לא בהורתם השכחה אצלנו, כי אנחנו לא רואים חיים במקום שיש בו תחושה ותנועה, ולא מרומה מעל כל אלה מעל תחושה ותנועה. ואם אנו מתארים אותו בתור חי, אז אין אנו מכנים, מכוונים בזה כי אם נשלול ממנו תכונות הגופנים הדומים או האמיתים. כי אכן לפי הסברה השנה של אדם, כל שאינו חי, הוא מת. ואם פה אתה לא יכול לראות חיות רגילה, אז הוא מת, אז לא אומרים, הוא לא מת, הוא חי. כן, אנחנו אומרים את זה. אולם השכל לא מחייב סברה זו, כך למשל לא נכנס לזמן את החיים, לא מפני שהזמן מת, כי מפני שאין החיים ומוות נכנסים מגדרו, אז דבר נגיד, חיים ומוות לא נכנסים מגדרו של האל. כמו שמאמרך, האבן אינה חמה, זה לא אומר, כן, לא יתחייב את האבן כנבערה מדעת, זה לא רלוונטי. שם שהאבן עומד מרדגה למוחה מקדיש תואר בחומה ובערות, ככה עצם אלוקים מורם כדי שחול בו החיים והמוות, ובכל זאת, חלו יכול לו גם האור והחושך, אך אם שאלנו שואל העצם אלוקים מהו, מאיר או אפל, נענה על דרך העברה, הוא מאיר, כלומר זה כדי שאנשים לא לגמרי יתבלבלו. מאירתם פלוספס שואל סברה כי כל שאינו אור הוא חושך, לכן אנחנו אומרים אור. אולם הצד האמת היה עלינו לענות, רק בגופים יכולו האור והחושך, אבל עצם אלוקי, אינו גוף, ולכן אין את הארו ותואר האור והחושך, כי אם על דרך הדימוי, או כדי שמול התואר הנחשב אצלנו לחיסרון. ודמי זה היינו לענות בעצם רק בפעמים טבעיים חיים, חלים המושגים חיים ומוות, אולם העץ אלוקים למרומם ניסה מזה. כן, בעצם כל דברים האלה אנחנו רוצים להגיד שהוא מעבר לכל הדברים האלה. אך אם יאמר עליו חי ולא בחיים כחיינו אנו, זוהי באמת כוונתנו בזה. הוא חי, אבל זה סוג אחר של חיים, זה אפשר לומר. כי אנחנו מעולם לא הבינו חיים מלבד חיינו שלנו, האישיים, והרי זה כאילו אמרנו, איננו יודעים מהו האלוה, מהו האלוה. התור שבינו אל חי ואלוהים חיים, אינו אופו, כי אם כינוי נגדי, למה קוראים לו ככה, זה נגד התארים שאמרו עובדי עבודה זרה. לעבדי אומות עבודות אלים, שהם אלוהים מתים, אשר אין כל פעולה יוצאת מהם, וכן אין אומרים על האלוה אחד, רק למען, כי אם למען שלול מנות ריבוי, לא למען יחס לו את האחדות, במובן שיש לשם אחדות אצלנו, זה לא שזה חיבור, איזשהו התאגדות של דברים ביחד, ברור שלא, כי האחד אצלנו דבר מורכב מחלקים דומים, כלומר עצם אחת, שריר אחד, גוש מים אחד, כל זה אוסף של מולקולות דומות, גוש אוויר אחד, לכן אתה אומר בנוגע הזמן, על דרך הדימוי, לגוף המחובר מחלקים, יום אחד, שנה אחד, על הזמן כך אומרים, אולם העצם האלוקי בעצם הוא הרי מעל כל זה, מרומם על כל חיבור פירוט, הרי שאינו אומרים אחד אל האלוה, גם כשאומרים אחד זה לא ליצור אחדות אצלו, אלא כי אם כדי לשמון את הריבוי, חן אומרים בתחילה הראשון, לשלום כל את ההתחרות, לא לייחס לו תחילה, וחן אחרון שלוח מן את הכליה, לא לייחס לו סופיות, כל התארים האלה אינם דבקים בעצמות האלוה ואינם חייבים בו ריבוי, כלומר כל זה דברים משניים. טוב, אני לא אכנס יותר לזה, אני רק אומר שבעצם הוא ממשיך בעניינים האלה, ואנחנו נראה את זה, אני רוצה לעבור למאמר רביעי, אני אגיד שני דברים חשובים בתוך כל הסיפור הזה. מה זה שם המפורש? זה אני רוצה, תזכירו לי שנדבר על זה קצת יותר. שם המפורש, וזה דבר מאוד מאוד עקרוני, אני חושב שדיברנו על זה פעם, אני רק חוזר עכשיו, דיברנו על זה פעם? כן? הזכרתי לכם שזה באמת השאלה, השם שבעצם, אם בוחרים את כתבי הקודש, הוא השם שמשמש כשם העצם. מה זה משמש כשם העצם? זה לא בגלל שהוא מתאר את העצם, כי אי אפשר לתאר את העצם האלוקי, זה לא בר תיאור. אלא שמבחינה תחבירית, הוא משמש כשם עצם במשפט. זה ברור מה שאני אומר? שם עצם, יש לו תכונות מיוחדות במשפטים. בשפה, יש לשם העצם תכונות מיוחדות. ויש לו קריטריונים מסוימים. ואם אנחנו מחפשים מכל השמות שמופיע הקדוש ברוך הוא במקרא, אז יש שם שהוא כאילו מכוון לעצם, הוא נותן לנו את הדבר עצמו. הוא לא מכנה אותו כינוי, הוא לא אומר עליו דברים כאלו או אחרים, הוא אומר, הוא כאילו נותן היום היינו אומרים את ה-IP שלו, נכון? יודעים מה זה IP? מה? הוא נותן את הכתובת המדויקת של מה שנגזר מכל הדברים האלה, מה עומד מאחורי הכל. וזה, בתוך כל השמות, שם י' כ' ו' כ'. הוא מתפקד מבחינת תחברית כשם עצם.
לא מתפקד שמות אחרים גם?
מה?
לא מתפקד שמות אחרים שמות
אחרים כשם עצם? לא, כי לשם עצם יש ארבע תכונות בשפה העברית. הוא לא מקבל הידיעה.
אי אפשר לרמות אותו.
שם עצם פרטי, שנייה. שם עצם פרטי לא מקבל הידיעה. השולחן הוא שם עצם כללי, הוא יכול להיות השולחן. אבל שם עצם פרטי הוא לא מקבל הידיעה. איך חושבים מה שמך תזכיר לי? המורדכי, אין דבר כזה. יש המורדכי, כן, אבל המורדכי. אין גם המורדכיים, הוא לא מקבל ריבוי. בסדר?
אי אפשר לתות אותו
ואי אפשר לסמוך אותו. אוקיי? זה ארבעת הדברים. עכשיו, זה אלה מאפיינים שאומרים, יש פה משהו שהוא עומד בפני עצמו, משהו שהוא עצמאי. אז זה מה ש... עכשיו, אם אתה לוקח את כל השמות של הקדוש ברוך הוא במקרא, אתה תמצא שחשב י' כ' ו' כמתפקד בדבר הזה. מתפקד כשם עצם פרטי. וזה המשמעות של זה, לא שהוא נותן לנו את העצם, או שאנחנו נפגשים עם העצם האלוקי, או משהו כזה. אבל זה הטענה שקיימת מבחינת תחבירית. אז זה הוא ימשיך לעבוד עם זה. אנחנו נראה שבעצם במאמר רביעי הוא עושה הבחנה בין שם אלוקים לשם הוויה, שהוא חוזר בעצם לתפיסה הזאת שבעצם אנחנו נפגשים עם הקדוש ברוך הוא בשני ערוצים מרכזיים. ערוץ אחד, מתוך ההתבוננות שלנו בעולם, אנחנו מסיקים מסקנות על שורשו האלוקי של העולם, על מה שעומד מעבר לעולם, מה שמתנה את קיום העולם. וזה הפילוסוף מגיע למסקנה מסוימת, אבל בעצם החתירה הזאת מתוך העולם אל האל מובילה לאיזשהו היבט מסוים על האל. האל שנבנה מתוך המאמץ שלנו להפשיט את המציאות ולחתור לקראת איזשהו אחדות מעבר לכל הריבועים. כל הדברים האלה יוצרים איזשהו מאמץ אנושי כביר, שבעצם פוגש את המימד האלוקי שנקרא אלוקים. כל זה מבטא את המפגש שלנו עם שם אלוקים, זה שם מידת הדין, עם החוקיות שקיימת בהוויה והפרספקטיבה הזאת של חוקיות. כל זה, יגיד רבי יהודה הלוי, זה שם אלוקים. זה אלוקים ודאי, אבל זה פרספקטיבה מסוימת. לעומת זאת, המפגש שלנו עם האל, שהוא ביוזמתו של האל, כלומר המפגש ההתגלותי, הוא בעצם מפגיש אותנו עם שם יוד קי וו קי. בסדר? כאשר המפגש הזה הוא מפגש, הוא לא חוקי, הוא מעבר לחוק. הוא התגלות, הוא שובר את החוקיות, הוא הולך מעבר, הוא לא הדבר שקורה כל רגע, הוא קורה ברגע מסוים וברגע אחרי כן הוא כבר לחלוטין לא נוכח שם. חוקי הטבע, החוקיות שם אלוקים זה שם שהוא משהו אימננטי. יודעים מה זה אימננטי? נוכח כל הזמן. והחוקיות הזאת היא כל הזמן קיימת. שם י' כ' ו' כ' הוא לא, הוא קיים כשהוא קיים, ואחרי רגע אחרי כן אתה לא יודע שהוא היה שם לפניכם. זה ברור, זאת אומרת, ולכן הוא עושה הבחנה מאוד ברורה בין מה שמופיע, מה שאנחנו פוגשים עם שם אלוקים, ומה שאנחנו מופיע בשם י' כ' ו' כ'. אנחנו נראה איך הוא עושה את ההבחנה הזאת, והוא גם יחבר בין זה לבין הנושא של הנבואה, ונושא של ארץ ישראל. הוא חורד את הכל סביב י' כ' ו' כ' לעומת שם אלוקים. זה ברור מה, כאשר י' כ' ו' כעניין האלוקי, שם אלוקים, זה העניין החוקי וכו' וכו'.
למה הוא עושה במאמר שם בהמשך עניין כוח גדול לעשות העיבוד?
שאלה מעניינת. שאלה מעניינת. אבל הוא האמין בזה, שיש משהו מיוחד בשפה.